הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
דמכם הטהור יהיה לנצח עוד קלון לגרמניה ההיטלרית. נוחו בשלום על משכבכם. אנחנו, שארית הפלטה, ניקום את דמכם. דמנו. כך כתבו ביוני 1944, ביידיש, רוסית ועברית, ניצולים מהעיר רובנה, על שרידי אתר ההריגה של יהודי העיר. הקריאות לנקמה בגרמנים נשמעו כבר מסוף 1942, כשהחלו להתברר ממדי השואה, וגם לאחר השחרור דיברו ניצולים רבים על הרצון והצורך בנקמה. האם הנקמה הזו יצאה לפועל? במי בדיוק רצו לנקום? האם מרבית הניצולים בחרו בנתיב הנקמה? איזה התחבטויות ליוו את הנושא? ומי היו הנוקמים? אני איתמר סוויסה, עושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, מתחילים. שלום פרופסור דינה פורט, היסטוריונית הראשית של יד ושם, מחברת הספר לי נקם ושילם וראש מרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב.
שלום גם לך.
ספרי לי על ניסיונות לנקמה של יהודים בגרמנים לאחר מלחמת העולם השנייה.
אכן ספרי לי נקם ושילם דן בקבוצה בת 50 אנשים, מהם 35 היו הפעילים יותר, והם כניצולים, כמי שהיו פרטיזנים, לוחמי גטאות וכולי, מתאספים אחרי המלחמה, נאספים זה אל זה, וגם נבחרים על ידי אבא קובנר בראשם, משורר, פרטיזן, מנהיג, איש חריזמטי, מדריך אגדי בשומר הצעיר בווילנה לפני המלחמה, מפקד ארבעה גדודים פרטיזני של יהודים פרטיזנים ביערות על יד וילנה, מוביל הקו הראשון של הבריחה, האדם שכתב את הקרוז בגטו וילנה, ערב הקמת המחתרת, יהודים, אל נלך קצון לטבח, יידן לא מיר נישט גיין וישוף אפשחיתה, שזה משפט מפתח. ועל ידי זוגתו ויטקה, והם כולם בוערים בתאוות נקם, שצריך כאן לומר חד וחלק, שהייתה משותפת לציבור היהודי כולו. אנטק צוקרמן מלוחמי מרד גטו ורשה אמר, לא פגשתי יהודי שלא היה חולה נקמה. זאת אומרת, זו הייתה שאיפה של כולם. השאלה הייתה כמובן, שבין אמר לעשה, זה תקלתק פרסה. והקבוצה הזו החליטה שהם לא מוכנים שהעולם יחזור לסדרו ולנוהליו הקודמים, מבלי שפשע נורא כמו השואה יבוא על עונשו. הם לא היו מוכנים למה שהם ראו כבר, במשפטי נירנברג למשל, לא היה ייצוג לעם היהודי. ארצות הברית התחילה לשקם את גרמניה, כתריס בפני הקומוניזם למלחמה הקרה. הם לא היו מוכנים שבעולם לא יהיו דין ולא דיין, והפשע הזה פשוט ימחק לו ויעלם לו. ולכן הם הוגים תוכנית, כמו שהייתה השואה, כלומר באותו סדר גודל, כפי שנהרגו קרוב לשישה מיליון יהודים, הם יהרגו שישה מיליון גרמנים.
אז בואי נשמע דינה קטע קצר מתוך העדות של ויטקה קובנר, פרטיזנית ורעייתו של אבא קובנר כאמור, שמספרת על המקור לרעיון הנקם בגרמנים וגם על האופי של הארגון. הנה זה.
הרעיון של נקם היא הרעיון שנולד אצל קבוצה שלמה של אנשים, שאולי אבא נתן את הביטוי ואת הקונספציה הכללית, אבל זה היה יותר בגדר רעיונות. ידענו שאין לנו זכות לעלות ארצה ולהתחיל בחיים רגילים עד שאנחנו נשלם על מה שקרה. אני הייתי בגטו, הייתי פרטיזנים, אבל לא ידעתי על אושוויץ, לא ידעתי על מיידנק, לא ידעתי מה קורה בפולין. כל אחד מאיתם ישב בפינה שלו, די מבודד, גם אם הייתה רדיו מחתרת, לא ידענו איך זה נראה. והחלטנו בתוך השיחות אינסופיות, איפה שגובש הרעיון הזה, והרעיון היה כזה, שמצד אחד אנחנו נוביל את מציאת אירופה, ככה קראנו לזה, ומצד שני, במקטרת, נעבוד על נקם.
האמצעי הראשון שעלה בדעתם, לאחר דין ודברים כמובן, וחשיבה וכולי, היה להשליך רעל אל מקורות המים של כמה ערים גרמניות. לכך, אחרי שהם יורדים, הם מתגבשים בעצם בבוקרשט, הם מגיעים לאיטליה, אל הבריגד היהודית שחונה שם בצפון איטליה, הם מפקידים בידיה את האלפים על אלפים של ניצולים שהתחילו להתאסף והלכו איתם בדרכי הבריחה. הם גם הנהיגו את הבריחה, וקודם כל אבא קובנר בראשם.
אז הנה המשך דבריה של ויטקה שמתארת איך רעיון הנקם קרם אור וגידים, ומספרת גם על החיים בצל המחתרת.
אבא דיבר מכל אחד לחוד, הסביר, לרוב פנה רק ללוחמים. ידענו שאלה שלחמו יותר יבינו את זה, וצריך להיות במחתרת עמוקה. מחתרת בפני השלטונות, ומחתרת עוד יותר עמוקה בשביל שליחים מישראל. הם ידעו שאנחנו עוסקים בעלייה, בארגון בריחה. והרעיון קיבל יותר ויותר אור וגידים, גם אידיאולוגית וגם מעשית. כשראינו שישנם שליחים מהארץ, והאנשים מתארגנים, והדרך הייתה בעצם לאיטליה. זה קרה דבר מאוד מוזר. באותו יום, כשאנחנו שלחנו חברים שלנו לחפש דרך לאיטליה, דרך יוגוסלביה, יהיו שני שליחים מברגדה אליהם. זה כאילו הם חשבו על אותו דבר כמונו, איך להביא את הזרם לישראל, וברגע שראינו שיש דרך, שיש אנשים, יש ארגון של בריחה, גם מצד הברגדה וגם משליחים ישראלים, עזבנו לגמרי את הרעיון של חברך היהודים וארגון נסיעה לישראל, והתמסרנו כולנו רק למטרה אחת, וזה נקם.
ואחרי שהבריגדה מתחילה לטפל בניצולים, הם מתפזרים בגרמניה בקבוצות קטנות, כדי למצוא את הערים המתאימות, וכדי להתקבל לעבודה במערכות המים של הערים שהם בחרו. מה פירוש בחרו? גרמניה הייתה רוסה. הם היו שמחים מאוד להרעיל את ברלין. אבל ברלין הייתה כל כך עריבה שאי אפשר לעשות שם שום דבר. כך גם ערים אחרות. ולכן הם התמקדו בסופו של דבר בהמבורג ובייחוד בנירנברג. היה להם מטה, מרכז במינכן, שפיקח על הקבוצות השונות, הם מתחלקים לקבוצות שונות, והם עושים שני דברים. אחד, הם מנסים להתקבל כאמור לעבודה. אחד מהם היה אינסטלטור מאוד מוצלח, שרברב מאוד מוצלח.
וילק שנר.
וגם איש מאוד נעים הליכות, והוא מתקבל לעבודה במערכת המים של העיר נירנברג. וסומכים עליו, והוא יודע גרמנית, והוא ממש עם היד על השיבר. עכשיו צריכה לחכות לרעל. אבל היה רעיון נוסף, שאם חלילה לא תצליח תוכנית א', עדיין ישנם חיילי וקציני אס-אס, שנמצאים בעשרות אלפיהם כשבויי מלחמה, במחנות, אצל מחנות שבויים, בשטחי הכיבוש הבריטי והאמריקאי בגרמניה. ועל האס-אס אין מה להתווכח. כן, זה ברור שהם הייתה ידם במעל, ולא רק שידם הייתה במעל, אלא שבמשפטי נירנברג הם הוכרזו כארגון פושע. ועל כן אין ספק שאפשר לפגוע בהם. והייתה תוכנית נוספת, שגם לקראתה הם התכוננו ועבדו, והתקבלו לעבודה, בייחוד שוב אחד מהם שהיה מאוד מוצלח בנושא הזה.
אריה דיסטל.
התקבל לעבודה במאפייה שסיפקה לחם לאותם מחנות שבויים. והרעיון היה, אתה אולי זוכר שמתחת ללחם שחור,
כן.
הייתה אבקה לבנה.
נכון.
היום לא כל כך, היום יש כל מיני לחמי בוטיק.
אבל אתם מכירים את זה.
משהו לבן כזה למטה, ששעליו על תחתית הלחמים, יודבק רעל. ואז, נגיד, היו 12 אלף אנשי אס-אס במחנה שעל יד המאפייה הזאת המסוימת, כן? 3,000 כיכרות, מחלקים לארבע חלקים לכל אחד. יש לך ל-12 אלף.
אז רגע לפני שנבין מה עלה בגורלם של ניסיונות הנקם, דינה, איפה נמצא היישוב היהודי בפאזל הזה? מה המדיניות שלו? הוא בכלל מודע לפעולות האלה?
זאת שאלה באמת מכרעת. כי אמרנו שאנשים אלה ציונים ברובם, וגם אם הם לא היו לפני המלחמה, שניים ושלושה מרכזים מאוד היו קומוניסטים שנעשו ציונים שרופים, פרברנטי ציוניסטים. הם רוצים את אהדת היישוב למעשה שלהם. הם רוצים את תמיכת היישוב. ולשם זה, כשהם מגיעים לאיטליה, אמרנו שהקבוצות משם מתפזרות בגרמניה, קובנר לא מלווה את הקבוצות האלה, אלא מפליג ארצה. הוא מפליג ארצה אחרי פגישה עם הבריגדה היהודית, שחנתה באותו זמן, אותו זמן זה יולי-אוגוסט 1945, בצפון איטליה. ובאותו זמן הוא נוכח שגם הבריגדה חושבת על כל מיני מעשים, והוא מסביר להם שהוא היה רוצה תמיכת היישוב, וגם לקבל רעל. באירופה החריבה היה מאוד קשה להשיג כל מיני דברים, רעל בוודאי. והם מסדרים לו תעודה, הבריגדה מסדרת לו תעודה, מזויפת כמובן, והוא מגיע, מפליג, הוא מגיע ארצה. בארץ היו מעט אנשים מההנהגה שידעו או הבינו שמדובר בשישה מיליון. כל מי שזה נודע לו, ולא הייתי אומרת שזה למעלה מ10 אנשים, שהיו או בצמרת הבריגדה, בצמרת ההגנה בארץ, מחלקה הגרמנית של הפלמ"ח, בן גוריון, כמובן, לא היה שום דבר לא נסתר מעיניו, לא היו מוכנים לשמוע כהוא זה על שום שישה מיליון.
שהנוקמים רצו להרוג.
בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. הצד המוסרי, הם הרגו שישה, אנחנו נהיה כמוהם ונהרוג שישה.
אז מה באמת העמדה שלהם?
העמדה שלהם הייתה שגם הם היו שמחים מאוד לנקם הגון. זה עולה ברור לגמרי מהמקורות. אתה צריך לקחת בחשבון שרוב אוכלוסיית היישוב ערב המלחמה מגיעה מאירופה. ובסוף המלחמה היא נוכחת שהם איבדו את משפחותיהם. הם לא ניצולים, אבל הם איבדו את המשפחות. הגדוד השני של הבריגדה מורכב מילידי צ'כיה, אוסטר גרמניה, שיוצאים להילחם בגרמנים. כולם מתים לנקום, אבל היישוב יש מטרות. יש מטרה מדינית, קודם כל להקים מדינה. אתה לא יכול להתחיל להרוג אנשים שנמצאים בשלטונם של בריטים ואמריקאים, ואחר כך לבקש מהבריטים ואמריקאים שיתמכו בך בהקמת מדינה. אם תהרוג 6 מיליון, אולי הם יחשבו שאתה לא ראוי להקים מדינה. וכן, אמרנו שהיו כרבע מיליון עקורים שהרית הפלטה במחנות, בגרמניה, אוסטריה, איטליה. מה איתם? היישוב רוצה להביא אותם ארצה. שוב, אם הנקם משתולל, הבריטים האמריקאים לא ייתנו להעלות אותם ארצה. כך שיש שתי מטרות, להעלות אותם ארצה ולהקים מדינה. ולשתיהן הנקם מפריע. אמרנו שקובר יפליג ארצה. כשבן גוריון פוגש באירופה, באחד מביקוריו שם, את האדם שהחליף את קובנר בתפקיד, והוא מדבר איתו על 6 מיליון, אומר לו בן גוריון, האם מותם של 6 מיליון גרמנים יחזיר לתחייה את 6 מיליון היהודים שלי? שלי? אם לא, אני לא מעוניין. חד וחלק. והביוגרף של בן גוריון, שבתאי תוות, אמר לי, שריינתי אותו בנושא, בן גוריון לא כתב מילה על הנושא הזה. אמר, כשמשהו לא עניין אותו, הוא לא כתב. אם בן גוריון היה רוצה נקם, היה אף נקם שהיינו מדברים עליו עד היום. אבל היישוב החליט נגד. וגם שרית הפליטה, אינטואיטיבית, בלי החלטות פורמליות, החליטה נגד. החליטו לחדש את החיים, לבנות משפחה, בית, קהילה, לחיות בין יהודים, להילחם פה, אבל לא נקמה, לא להרוג אנשים אחרים למה זה מביא אותך.
אז כשבאמת אין תמיכה מצד הנהגת היישוב היהודי בארץ, באותן תוכניות לנקום בגרמנים, מה עלה בגורלן של אותן תוכניות להרעלת מקורות המים והרעלת המזון למחנות השבויים הגרמנים?
תוכנית א' יורדת מן הפרק באופן הבא, קודם כל יש התנגדות גמורה אליה, זה ברור לגמרי.
תוכנית א' זה הרעלת מקורות המים.
זה הרעלת מקורות המים והשישה מיליון. עכשיו, יש מטה של ההגנה בפריז, והמפקד של ההגנה שיושב בפריז, הוא המפקד בכל אירופה, הוא מפקח עליהם. תפקידו להיות איתם בקשר, לפקח עליהם, לראות מה הם עושים, מה הם לא עושים. הוא כמובן רואה בתוכנית הזו שיגעון גמור, והוא בהחלט מנסה לעצר את צעדיהם בנושא הזה, ומה שקורה הוא גם, שקובנר אמנם הפליג ארצה, כמו שאמרנו, לבקש תמיכה שהוא קיבל רק לאנשי ה-SS, אבל לא ל-6 מיליון, וקיבל רעל. הוא קיבל רעל משובח ומצוין, ממי שאחר כך היה הנשיא החמישי של מדינת ישראל, אפרים קציר. ממנו ומאחיו אהרון, שניהם עכשיו עליהם השלום, הם היו סטודנטים באוניברסיטה העברית, קובנר מגיע אליהם, הם אומרים, מה? לפגוע באנשי ה-SS? בוודאי, אנחנו חברי הגנה, אין שום בעיה בכלל. ירדו למטה למעבדה, גם המפקח על המעבדה היה איש הגנה. נתן לו, בדרכו, חזרה עם רעל, הוא נאסר על אונייה בריטית, משום שהתעודות שלו היו לא טובות, משום שהוא לא ידע מילה אנגלית, ומשום שהוא לא ידע דבר בהלכות חיילות בריטית. הביאו אותו מדהים, אבל הוא היה קונילמל גמור, הוא ועוד כמה, ותופסים את ארבעתם, והוא נאסר לחודשיים שלושה. בינתיים הקבוצות ממשיכות בשלהם, אבל אין להם את הרעל, ואין להם את התמיכה. ואז התוכנית הזו יורדת מן הפרק. התוכנית השנייה של הלחם כן מתבצעת, הלחם בהחלט נמרח במאפייה באיזה ליל חושך ועלתה. אחד מהם עבד במאפייה מקודם, אמרנו, והוא אמר שהוא רוצה להתאמן בלהיות אופה ובו במייסס, והתקבל לעבודה, ושוב היה בן אדם מוצלח, ערוץ מאוד. הייתה להם מטרה, הם עבדו כדי להשיג משהו, הם השקיעו את נשמתם. והוא ידע את כל הלכות אפיית הלחם, הנחתו, חלוקתו וכו' וכו'. בלילה אחד שעליו הם החליטו, ושמטה ההגנה בפריז מסכים לו, ושולח להם את הרעל, וההגנה הג'יפ של חיילי בריגדה, מביא את הרעל מפריז לנירנברג. והם בוחרים תאריך, לילה אחד, שהיה לילה בין שבת לראשון, בכוונה, כדי שלא יהיה פיקוח,
חופש.
חופש, ואנשים יוצאים להם לשתות, כן, זה תאריך טוב. נכנסים שלושה חבר'ה למאפייה, עם הרעל, שמדללים אותו במים חמים. הם מחביאים את זה אצלם, שופכים את זה לתוך חבית כזו, עכשיו צריך לכל הזמן לערבב את זה במים חמים. ככה זה ארסניק, בגלל זה בבקבוקים כאלה. עכשיו, מה הם ומה ארסניק? הם לא ידעו. הם ערבבו כמיטב יכולתם, ומרחו כמיטב יכולתם, והם מצליחים למרוח 3,000 כיכרות. עכשיו, היה הליל סופה וסערה, וחושך, והחלונות חרקו, והרוח שברה חלון, ומדי פעם באו שומרים, ראו שם אור, ובפעם השלישית שהגיעו השומרים, הם כבר ראו שהם חייבים לברוח, וזה היה אבל אחרי שהם מרחו 3,000 כיכרות, והם בורחים. 12,000 איש בכל זאת אוכלים את הלחם, שהיה עליו רעל. למרבה צערם של הנוקמים, אף אחד לא מת. למה? כי הם כנראה לא ערבבו מספיק טוב, או לא מרחו באופן אחיד וכו'. אז אנשים לקו בכל מיני מחושים של שולים, כל מיני מיני מיני. אמריקאים ראו שיש איזה ברוך. תפסו את כולם, שלחו אותם לשטוף את הקיבה, אף אחד לא מת. אבל בכל זאת, אמריקאים ראו שהיה כאן משהו, שהם לא חשדו שיהודים ביצעו אותו. הם אמרו, זה בטח פולנים, זה סובייטים, זה מי, זה מה. ונפתחה חקירה אמריקאית, וקיבלתי את פרטי החקירה, שאמרו שהרעל היה מצוין, העבודה הייתה מצוינת, אבל זה רעל בעייתי.
אז הבעיה הייתה ברעל.
הבעיה הייתה ברעל, כן.
אם ככה נקמה לא צלחה כפי שהיו רוצים הנוקמים, אנחנו בכל זאת מדברים על אפס אבדות מצד הגרמנים, ואולי דינה... נקמה לא מסתכמת רק בנקמה במעשה עצמו, אלא גם במה שזה עשה לנוקמים. והשאלה היא למה אותם מעשים הפכו את אבא קובנר וחבריו כשהם באו להחזיר לנאצים באותו מטבע שלהם.
צריך לומר, וזה, אני חושבת, יש כאן דיסוננס מרתק, משום שאנשים האלה היו יוצאי מערכת החינוך היהודית. הם קיבלו חינוך יהודי, ציוני, דיברו עברית או יידיש. הם היו חברי תנועות נוער. הם הדריכו בתנועות נוער. בזמן השואה הם היו או לחמי גטאות או פרטיזנים, או אם הם נאסרו, למרות שהם היו חברי מחתרת, הם נאסרו, ברחו מצעדות מוות. הם היו ממש חבר'ה מענים אחד אחד ואחת אחת. היו שם כמה נשים פרטיזניות אגדתיות, ממש, אבל... ואתה רואה איזשהו פער בין האנשים האלה, עם הערכיות שלהם, עם החינוך שלהם, עם החיבור העמוק שלהם להיסטוריה יהודית והרגשת האחריות אחרי המלחמה, שמישהו חייב לעשות סדר בעולם ולהביא פשע על עונשו, זה כאילו מוטל על כתפיהם. לבין זה שאנשים האלה בכל זאת רצו להרוג 6 מיליון אנשים, שבתוכם בוודאי יהיו ילדים ונשים, ואנשים גרמנים שלא חטאו לעם היהודי, כן, אולי הם ידעו על מה שהתרחש, אבל הם לא חטאו בפועל ממש, ובכל זאת זה מה שהם רוצים לעשות. תראה, ברור שהניע אותם קודם כל, הסיבה הגדולה המובנת מלאה, השואה. מה שהם עברו בשואה, איך הם איבדו את משפחותיהם, הכל מסכת ההתעללויות במחנות, בגטאות, אני לא... לא לא, לא נרחיב כאן, כולנו יודעים מה הייתה השואה. אז זו הסיבה המרכזית. אבל אחרי המלחמה, נוספו עוד סיבות שמקורן בזמן שאחרי המלחמה. והן, קודם כל, הם הרגישו שהם ממלאים את צוואתם של הנרצחים. משום שהרבה מאוד יהודים לפני מותם, במכתבים אחרונים, במילים אחרונות, בפרידה מבין שהם שולחים אותו לקפוץ מהרכבת, במילים שהם חורטים בדם על הקיר, לפני שמוצאים אותם להורג ואין להם שום דבר פרט לדם שלהם לכתוב על הקירות, יידן נמת מקומה. יהודים קחו נקמה. זאת אומרת, יהודים רצו שינקמו את המוות הנורא שנפל עליהם, ושהם לא יכלו אולי לעמוד מולו ולא יכלו להושיע לנפשם.
בואי נשמע את מי שנמנה עם לוחמי המחתרת, ניצול השואה, יהודה מימון, בהקשר הזה.
ישבנו באותם זמנים שזה חובה מעל לעליית ארצה. זה חובה מעל לבניית את חיינו. קודם כל נמקום את נכבד אותם אנשים שנפלו על הלא עוול בפנים. וכאשר ראינו את הקירות, ידנת נקומה. זו הייתה הצוואה של יהודים שהגרמנים חוצו לרולק. אנחנו ראינו אותם כי אנחנו צריכים לבצע את הצוואה הזו.
אז הם הרגישו שמוטלת עליהם צוואה. והצוואה שהם צריכים להוציא לפועל היא נקמה בגרמנים. זה א'. הדבר השני הוא שאמרנו שהם רוצים שהעולם לא יחזור חלילה לתיקונו מהר מדי וקל מדי. הם אמרו, אין לנו זכות לחזור לחיים רגילים. תראה, יתר הרוב המכריע של 250,000 הקורים שהיו בגרמניה, אוסטריה, איטליה, כבר התחילו להתחתן, להוליד ילדים, שוב להתפלג פוליטית וכו' וכו'. הם אמרו, אין לנו זכות לחזור לחיים, לחיים נורמליים. קודם כל זה התפקיד המוטל עלינו. ושלישית, וזו סיבה מכרעת, אנטישמיות לא נגמרה אחרי המלחמה. אף אחד לא נפל על צווארם של היהודים ואמרו, גוואלד, מה עשינו לכם? עכשיו בואו נחבק אתכם.
מה קרה כשהם חזרו באמת לכל אותן ערים?
אנשים חזרו הביתה, ניסו לחזור הביתה, כשהוילנאים יצאו מהיער, מהיירות של יד וילנה, יולי 44, חוזרים, מנסים לראות מי נשאר. אמרו, סליחה, מה חזרתם בכלל? את הבתים כבר לקחנו. המשפחה שלכם איננה, מה אתם עושים פה בכלל? הרגו. ליטאים הרגו, סלובקים, רומנים, הונגרים, פולנים, ופולין לבדה, למעלה מ-1,000 יהודים, נרצחים אחרי מלחמה. כלומר, המלחמה נגמרה, אבל השואה לא. ולכן הם אומרים, אנחנו צריכים לעשות מעשה שירתיע. המעשה שלהם, כוונתו הייתה לא רק עונש, אלא הרתעה. שאיש לא יחלום שוב לפגוע ביהודים. ובייחוד הם חשדו בסטלין, שעדיין היה בהחלט בחיים, הוא נפטר הרי רק בראשון במרץ 53, שמי יודע מה הוא זומם שם ליהודי ברית המועצות. והם אמרו, אנחנו רוצים עונש, ואנחנו רוצים הרתעה. ששוב דבר כזה לא קורה.
אז מה הייתה התחנה הבאה של אבא קובנר ושאר חברי קבוצת הנקם?
אחרי שהוא נאסר בצוהר בקהיר ואחרי כן בקיש לבירושלים, הוא מגיע לקיבוץ שלו, עין החורש, והוא למעשה מחכה להם. הם, מבחינתה של ההגנה באירופה, שפיקחה עליהם, כמו שאמרנו, ההגנה הסכימה לפעולה הזאת של הפגיעה עם הלחם. אבל אחרי כן, הם נשלחו באוניות ארצה, והייתי אומרת גם שהם שמחו. הם גם התאכזבו מאוד שלא הצליחו, מאוד מאוד מאוד. מצד שני, הם בכל זאת עשו משהו. הייתה הרגשה שהם עשו משהו. ותחושה של די, לחזור לחיים. הם שנה שלמה בילו על הניסיון הזה. שנה מחייהם הצעירים, זה לא הולך ברגל אחרי, ועוד אחרי מלחמה. זאת אומרת, הם מגיעים ארצה. רובם, הם מגיעים קודם כל לקיבוץ של אבא קובנר, עין החורש. ושם, אחרי שהם מתעשתים קצת, כל מה שהם רוצים זה לחזור לאירופה. ולהמשיך במקום שהם הפסיקו. ולהמשיך בניסיונות נקם.
לדעבודנו, אני לא יודע איך היום, מה שהייתי אומר היום, אם היינו מצליחים, לא הצלחנו. ואין הרבה שזה שאנחנו יושבים היום, היה ער לוויכוחים אינסופיים, ללילות לבנים, על ויכוח אם צריכים להמשיך או לא להמשיך. ישבנו פה 10 חודשים והתבקחנו ויכוח מר וצורף. היו קיצונים שטענו שחייבים להמשיך, למרות שלא היה כל אפשרות להמשיך. אבל חשבו שחובתנו להמשיך.
ומה קורה מכאן הלאה? איך הם ממשיכים?
אף אחד לא מוכן לתת להם לחזור. קובנר לא מצליח לשכנע אף אחד ממוסדות היישוב שהם יחזרו. הרי לא רצו שהם יעשו את זה. מה פתאום להמשיך עכשיו? השנה כבר 1946. אבל במקומם יוצא מן הארץ שמעון אבידן. שמעון אבידן, חבר מאוד קרוב של אבא קובנר, אחר כך היה המפקד האגדי של חטיבת גבעתי במלחמת השחרור. והוא סבור שהנקם הוא הכרחי, כמובן לא בקנה מידה של 6 מיליון, אבל את מי שצריך לתפוס צריך. והוא יוצא חזרה לאירופה, והוא היה המפקד של המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח, שעדיין חברים מתוכה היו באירופה, הוא אוסף אותם, ויחד עם קומוניסטים גרמנים וסובייטים, הוא היה בעצמו קומוניסט בנעוריו, הוא יוצא לפעולות נקם משלו. שכנראה מאוד הצליחו, אבל עד אחרון ימיו, איש לא הצליח להוציא ממנו כמה, איפה, למה, מה. הם הרגו בטעות את אחיו של אייכמן במקום את אייכמן, אבל חוץ מזה הם הרגו עוד רבים אחרים, אבל לא ברור כמה ולמה. עכשיו, הבריגדה עצמה, בתוכה הוקם גרעין מצומצם, שבראשו עמדו אלוף, מי שאחר כך רב אלוף לסקוב ואלוף זורע, והם בשבועות האלה שהבריגדה ישנה בצפון איטליה, חודרים לדרום אוסטריה וכך הלאה, ומוציאים להורג כ-100-150 אנשים מזוהים, שהם זיהו לפי רשימות. והיה עוד נקם במזרח אירופה של פרטיזנים שיצאו מהיערות. אבל הם, כשהם מגיעים ארצה, הנוקמים שלנו, זהו, מפה זה יום קטנות, הם צריכים להשתלב, לעבוד, לא נתנו להם לחזור לאירופה. קבוצה מתוכם חוזרת בלי שום רשות, מתפלחים לאוניית מסע וניסו מה שלא הצליחו. צריך לומר שהמוסד והשבק גייסו חלק נכבד מהם לתפקידים בארץ ובחול, ושהם היו אנשים אידיאליים לעבודה במוסד. הם ידעו להסתובב עם תעודה מזויפת, הם ידעו לעבור גבולות, הם ידעו להעמיד פנים שיש להם זהות אחרת. הם ידעו להיחלץ ממצבים, גם עקב ניסיונם בתקופת השואה וגם אחרי כן. והם הגיעו ארצה ציונים נאמנים, ועל כן הם משמשים בתפקידים, בשגרירויות, במתחת לשולחן, במוסד ובשבק. ולכן שנות ה-60, 50, 60, לא מדברים, 70 אפילו, הם אנשים שמגויסים, המוסד עוסק במה שעוסק, והשתיקה יפה לכל זה.
אפרופו שתיקה יפה, כל פעילות הנקם נותרת סודית מהעין הציבורית למשך המון שנים. רק בסוף שנות ה-60 מתחילים לדבר על זה, ובשנות ה-80 הפרשה יוצאת לאור ככה באופן מפורש. למה דינה הם שתקו כל השנים האלה?
הם שתקו מפני שהם הרגישו בפער, שבינם כאנשים ערכיים, מוסריים, חינוך וכולי, יהודים שאכפת להם מההיסטוריה היהודית, מגורל היהודי, לבין מה שהם עמדו לעשות. והם פחדו שלא יבינו אותם, ויחשבו שזה איזה קילרים חסרי אחריות, שהלכו לעשות דברים שהיו פוגעים מאוד ביישוב ובניצולים. אז הם שתקו. הם פה ושם מתראיינים, אבל לא בשמם. בשנות ה-60 זה עדיין לא בשמם. לשלמה נקדימון, למקרה בר זוהר, אבל לא מלא, הסיפור לא במלואו ולא בשמם. בשנות ה-80 הם מקליטים את זה, אבל גם עדיין משנות ה-80 מהלכות בציבור כל מיני אגדות והשמות והשערות סביב הקבוצה הזאת. זאת אומרת, העם היהודי, לגדולתו ולזכותו יאמר, שהוא לא נקם, שהוא קיבל אינטואיטיבית גם הנהגה הציונית בארץ, גם שרית הפלטה, את ההחלטה שהולכים הלאה. מה שהרגו לנו, הרגו לנו, אנחנו הולכים הלאה.
ופה אני באמת רוצה להזכיר, להביא ציטוט בעצם של חיים לסקוב, שהזכרת אותו שהיה הרמטכ"ל לשעבר, ושירת בחטיבת הלוחמים בתוך הבריגדה, שהוא אמר, ואני מצטט, לא היו אלה מעשים יפים, היו אלה מעשה נקם. אנחנו למעשה הפסדנו במלחמה. הפסדנו 6 מיליון יהודים. ומי שלא ראה את המקומות האלה, מחנות הריכוז, הכבשנים, לא יבין מה עשו לנו. לא חיסלנו הרבה לצערי. ככה הוא אומר. ואני שואל אותך, דינה, כמי שפגשה ומכירה את הנוקמים, כולם שותפים לתחושה הזו שמתאר לסקוב?
גם לצערם. הוא אומר שלא עשינו מספיק לצערו. הוא היה רוצה גם לעשות הרבה יותר. הוא יצא, הוא ועוד כמה מהבריגדה, עם נוקמים, הנוקמים שהגיעו להם, יצאו למאוטהאוזן, שהיה אחד המחנות הכי נוראים, נוראים. והביאו משם מסעיות מלאות ניצולים, שלדים, שלדים כבר. הם היו כל כך מזועזעים, כל כך בחרון נורא כלפי הגרמנים. לא הייתי אומרת ש... כל הנוקמים שותפים לדעתו. חלק מהם אומר, מה זאת אומרת? היה צריך להרוג אותם, וככה אנחנו חושבים עד יומנו האחרון. את כל 6 מיליון. וזהו זה. חלק מהם, גם 2 מן הגברות, מן הפייטריות שבחבורה. לא, היה צריך. וחלק אומר, מזל משמיים שלא הצלחנו. איפה היה הפרצוף שלנו? לאן היינו מוליכים מעשה כזה? ורק זה היה חסר לעם היהודי, שבנים מתוכו ובנות יצאו מתוכו ויהרגו 6 מיליון. ולכן הספר נקרא לינה קם ושילם. למה? זה מספר דברים. אלוהים אומר, לינה קם ושילם. לי, זאת אומרת, רק לפי התנך, יש ניתוח מלא של כל הנושא של ישעיהו ליבוביץ', רק לאלוהים הזכות לנקום. אלא אם כן הוא מטיל את זה מפורשות על מישהו. אבל אדם אינו יכול לקחת את החוק לידיו ולנקום כמו שבא לו. ולכן הספר נקרא, בניגוד לתוכנית א' ובניגוד למה שחלק מהנוקמים רצו עד אחרון ימיהם, לי נקם ושילם, לא לכם.
פרופסור דינה פורט, ההיסטוריונית הראשית של יד ושם, מחברת הספר לי נקם ושילם, וראש מרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
תודה גם לך.